בן דרור ימיני, שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום.
אז עכשיו העתירות על השולחן, אנחנו רואים גם מסר היום שאני לא יודע בדיוק מי מעביר, אבל נמסר שזה מטעמו של ראש הממשלה לבגץ, תכבדו חוק יסוד כמו שהיה עד היום. המתח הזה יגיע לנקודת C אם בגץ יפסול את החוק האחרון ויחזיר את עילת הסבירות למקומה, נראה פה התנגשות בין המערכות.
מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שזה חסר כל משמעות לחלוטין. זה חסר כל משמעות מהסיבה הפשוטה, שבית המשפט יש לו מספיק עילות להשתמש בהן גם ללא עילת הסבירות. עכשיו, ברגע שהוא יחליט שהוא מבטל את החוק, כלפי מי הוא מבטל אותו? כלפי הממשלה? זה לא שהוא אומר לה, עכשיו את צריכה לעשות משהו או לפטר מישהו. לא. הוא בעצם אומר לעצמו, בג"ץ, שופטים נכבדים, אתם יכולים להמשיך ולהשתמש בעילת הסבירות.
כלומר, אם זה לא היה בגץ, היינו אומרים ניגוד עניינים טהור על השולחן.
אם זה לא היה בגץ, נכון, היינו אומרים כל מיני דברים אחרים, אבל במקרה הזה, אותו משבר חוקתי שאנחנו כל כך חוששים ממנו, יכול להיות שהוא יגיע, אבל אני לא בטוח שהוא יגיע דווקא במקרה הזה. כי אין לזה משמעות, זה לא שנתניהו יכול לומר להם מה לעשות או מה לא לעשות. נו, אז הם יכתבו את המילה סבירות. עכשיו, יש לי עוד חדשות בשבילכם. לפני שבועיים היה פסק דין בעניין של עובדים זרים, כאשר בגץ פסל את חוק הפיקדון, שאומר שברגע שאתה לא עוזב את הארץ, לאט לאט בעצם בהדרגתיות, אתה לא מקבל כספים שנצברו לטובתך. אני חושב שבגץ טעה, השופט נועם סולברג היה שם בעמדת יחיד, ארבעה שופטים החליטו שכן צריך לפסול את החוק, אבל היה משהו מאוד מעניין. הם לא השתמשו במילה סבירות, הם פסלו את החוק בלי להשתמש במילה סבירות. הם לא אמרו החוק בלתי סביר, אפילו לא מילה אחת. שום הטיה של המילה סביר סבירות לא הופיע בפסק הדין של...
הוא הדין גם בחוק טבריה, ש...
עכשיו בדיוק הם לא צריכים להשתמש בהלכת הסבירות כדי להמשיך ולנהוג בדיוק אותו דבר, בין אם אנחנו אוהבים את התנהלות בגץ, בין אם אנחנו לא אוהבים. אז ככה שבמובן הזה זה לא ישנה כלום. הם יכתבו מילים אחרות, הם יכתבו מידתיות, הם יכתבו שרירותיות, ועוד כל מיני עילות, תום לב וכולי, אבל הם לא צריכים להשתמש בעילת הסבירות כדי להמשיך בדיוק באותה דרך שבה נמצא היום בית המשפט העליון.
אבל מהצד השני, אני רוצה לשאול אותך רגע, אם ניכנס לנעליהם או לעיניהם של השופטים, והם אומרים לעצמם, הרי לא בעילת הסבירות באמת עסקינה. אנחנו עוסקים כאן ברפורמה משפטית, בסיפור שקורע נכון. את המדינה, נכון. במה שקורה ברחובות. ואם אנחנו לא נדחה את העתירה, נדון בה, זה כבר אמירה. אחרי שנדון בה, אם נקבל את האמירה הזו, את העתירה הזו, אנחנו נותנים רוח גבית לכל אלה שמוכים נגד הממשלה. אם נדחה את העתירה ונאמר, אנחנו מבטלים את עילת הסבירות דה פקטו, הרי שבגץ נותן יד למובילי הרפורמה המשפטית, אז הוא בעצם מסונדל.
יפה, יש פה דילמה לא פשוטה, ויש 15 שופטים, כאשר בעצם בעבר, בדיון בבגץ, בעתירה נגד חוק הלאום, השופטת חיות, נשיאת בית המשפט חיות, קבעה שני כללים שלפיהם אפשר יהיה לדעת מתי יפסלו גם חוק יסוד, דבר שלא קרה עד היום. והיא אמרה שזה כאשר תהיה פגיעה מהותית באופייה הדמוקרטי או היהודי של מדינת ישראל. עכשיו, הם כמובן יכולים בפרשנות מאוד יצירתית להחליט שביטול עילת הפסירות בחוק פוגע במהות הדמוקרטית של ישראל. אבל זאת נראית לי אופציה רחוקה מדי. מה אם בסופו של דבר יחליטו, נחכה ונראה. אבל יש לי תחושה, ואולי נתפגש פה
לשיחה בעוד חודש.
אחרי שהם יקבלו החלטה, אבל התחושה שלי זה שהם לא ימהרו ללחוץ על ההדק, לא הפעם.
טוב, זה באמת יהיה מעניין, כי...
אבל הם יעשו דבר אחר. הם יקבעו את הכללים שבהם מותר להם לפסול גם חוק יסוד, פחות או יותר ברוח הדברים שאמרתי שהשופטת חיות, הנשיאה חיות כבר החליטה.
זה יהיה מעניין מאוד, וכל החלטה כאן היא כמובן תשליך ברמה הפוליטית על צד כזה או אחר, ולכן יהיה מעניין לראות איך המוקש הזה יעבור את ה-15 שופטים. אגב, זה באמת פעם ראשונה שבגץ מכנס, מתכנס בכזה הרכב. מה המשמעות?
המשמעות שא' אי אפשר יהיה להגיש ערעור, וגם לא דיון נוסף, כי הרכב של 15 שופטים, אין הרכב מעליו. עכשיו, נכון להיום אגב, נכון להיום, יש כמעט תיקו בין שופטים שמרנים לשופטים ליברליים. היה שינוי בהרכב בית המשפט בעשור האחרון, אז ככה ש... זה לא ברור לאן תיקי הכף, ממש לא ברור, ממש לא ברור. במניין השופטים השמרנים אפשר להוסיף גם את השופט כשר, שמשום השורחים אותו קצת, כי הוא לא עושה מספיק רעש, אבל יש את השופט אלרון, יש את השופט נועם
סולבר,
ויש עוד אחרים. בקיצור, יש מספיק שופטים שמרנים. עכשיו, יש פה עוד דילמה. יש פה עוד דילמה קשה. עכשיו, נאמר שיהיה 7-8. ברגע שיש 7 שופטים שאומרים שהחוק כשר ותקין, זה יהיה קצת מוזר לפסל אותו. אם 7 שופטים אומרים שהוא כשר, מי אתם שתפסלו את החוק? אפילו שזה רק 7 והם במיעוט.
כלומר, על חודו של כל אתה אומר, לא תהיה פה הכרעה. יהיה פה או עמדה דומיננטית של חלק נכבד מבית המשפט העליון לפה או לשם, אבל אם יש 7-8, מה תעשה הנשיאה? מה היא תאמר?
אז אני חושב שא' שהיא תנסה לשכנע, היא לא תרצה לצאת בפסק דין דרמטי ב7-8, היא ממש לא תרצה. אני לא חושב שזה יהיה טוב לה, אני לא חושב שזה יהיה בריא לבית המשפט, נו באמת, על חודו של כל אתם פוסלים חוק יסוד, קצת הרחקתם לכת. אז אני לא נוטה לחשוב שהיא תלך לכיוון הזה. אני, בניגוד לפרשנים אחרים ששמעתי בכלי התקשורת ביומיים האחרונים, אני לא חושב שהיא יודעת מראש את התוצאה. יש כאלה שטוענים, תראו, היא רצתה הרכב כזה ואחר, כי מתכננת תוצאה כזאת ואחרת. אני לא חושב שזה המקרה. אני גם לא בטוח, אגב, שהשופטים התייצבו בדיוק לפי מה שאנחנו יודעים עליהם, כלומר, לפי החלוקה של שמרנים מול ליברלים. רק להזכיר שמי ש... נתן את סתירת הלכי הגדולה ביותר לטראמפ, אני מרחיק את אלותי לארצות הברית, היו 3 שופטים שהוא מינה, 3 שופטי בית המשפט העליון, שהוא מינה, זאת אומרת, הם היו חייבים לו הרבה מאוד, הם שמרנים.
אוקיי, ראינו גם יועץ משפטי שמונה על ידי נתניהו, שעשה את מה שעשה, ומפכ"ל משטרה שמונה על ידו ואמר את מה שאמר, ואין לדברים האלה. זאת ההוכחה, אגב, שמדברים על מתנגדי הרפורמה המשפטית, והם טוענים שיהיה פה מינויים שיסדרו לכל אחד פה את מה שהוא רוצה, ולנתניהו יסדרו את התיק, וזאת ההוכחה שזה לא עובד ככה.
א', זה לא עובד ככה, וב', כבר היום, כמו שאמרתי, הרכב השופטים די מתאזן. אני בעצמי הרי כתבתי אינספור מאמרים, כפרשן משפטי כתבתי אותם, שדי מספיק נמאס עם החבר מביא חבר, אבל זה לא המצב, בטח לא בעשור האחרון. אי אפשר לחזור על אותן סיסמאות שאמרנו בעבר, כי דווקא בעשור האחרון כל אותם שופטים שמרנים שאני מדבר עליהם התמנו בעיקר בעשור האחרון. אז כדאי לזכור גם את הדבר הזה לפני שאנחנו ממהרים לשנות את הרכב הוועדה, כאשר גם כך היא פועלת הרבה יותר טוב מאז אותו תיקון של גדעון סער, שלא נותן בעצם לשלושת שופטי בית המשפט העליון את השליטה בוועדה. גם את זה כדאי לזכור.
בן דרור ימיני, דברי טעם, תודה לך על הדברים כאן.
תודה וערב נעים, ונקווה שלא נגיע למשבר חוקתי, למען
ערב
כולנו.
ערב טוב, כן, עוד נדבר. ניתן לקיץ החם הזה קצת להתמתן. תודה, להתראות.